אוקיי, אז בואו נסכם. מה ראינו אתמול? אנחנו ראינו אתמול שהיסוד של חינוך, מה שהוא נקרא, מה שהחובת תלמידים אמר, זה עיקר החינוך, זה חנוך לנער על פי דרכו. ובעצם הוא פיתח את זה, הוא אמר שבעצם התפקיד של המחנך זה להתחיל אותו בדרכו. דיינו, אנחנו צריכים להכיר מהי דרכו, ולעזור לו להתחיל את הדרך החיובית הזו. והוא הוכיח שזה גם לשון חינוך. חינוך זה כשמשהו מתחיל את השימוש שהוא הולך לעשות כל הזמן בעתיד. אז כשאתה מחנך, אתה צריך למצוא את הנקודות הטובות, את הניצוצות הטובות שבחניך, שיש לו פוטנציאל לפתח. ואותם אתה מנסה להעביר. זה לא שאני מגיע לכל ילד ואומר, כל ילד צריך להיכנס לכיוון X. לא. כל ילד עם הכוחות שלו. לכל ילד צריך לדעת שיש לו את הניצוצות החיוביים, שאותם אנחנו אחר כך ננסה ללבב, ננסה לגרום שהם ידלקו.
איך אתמול גם דיברנו, נושא זה שיש לכל אדם לומר את הנטיות הטבעיות שלו, את הכוחות שקדוש ברוך הוא טמן בו, אותם הוא צריך להוציא לפועל, נכון? לא לנסות לעשות מישהו שהוא לא גדול הדור, גדול הדור.
כן, אבל אבל אמרנו שיש צד שצריך לקחת את הכוחות ולפתח גם אותם. זה, אני לא רוצה להכניס מילים שהוא לא אמר. אני חושב שהוא יסכים, אבל הוא לא אמר. אני חושב שהוא יסכים שחזל כשהם אמרו לנו שבן אדם שיש לו טבע לשפוך דמים, שיהיה שוחט, שיהיה מועל, שיהיה מקיז דם, שיהיה רופא, מנתח, אז זאת אומרת יש כוחות באדם, אנחנו צריכים לעזור לו לנתב אותם לחיובי. אני חושב שהמפתח פה זה לראות את החיובי, את הניצוצות החיוביות שבאדם. יש ילד שתמיד אוהב לנהל דברים, אז הוא יכול להיות נודניק בבית כנסת, או אתה יכול ללמד אותו להיות גבאי בבית כנסת, או כל הזמן רוצה לנהל, כל הזמן רוצה להיות בעניינים, אז בסדר, אז תלמד אותו, תיקח את הכוחות, תשתמש בהם בצורה חיובית. אנחנו בעמוד ת' שלמה המלך. יש לכם? יש לך? לא את תכלית החינוך בלבד הודיענו שתכליתו להביאו אל המצב הזה של גם כי יזקין לא יסור ממנה, אלא גם את האופן באמצעי איך לבוא אליו, באר לנו במילים חנוך לנער על פי דרכו, שזה יהיה העיקר. כי המצווה והמרגיל בלבד אינו צריך ליתן לב אל הבן והתלמיד לדעת את טבעם ושכלם, עליו רק לצוות, עשה כך וכך ודי לו. זה החיסרון במערכת החינוכית שלנו. יש לך כללים שאתה חייב, אין לך ברירה כי יש לך מערכת, אבל הכללים לא לוקחים בחשבון את האינדיבידואל. אז המערכת בעצם צריכה לפעול בצורה אנונימית. היא לא מכירה מי התלמיד, מה הכוחות שלו ואיך מפתחים אותם. זה התפקיד של המחנך. אז העיקר של החינוך זה על פי דרכו. לא רק להיות מצווה ומרגיל. מצווה ומרגיל, זה הכלל. נו, הבנת עם מי יש לך עסק? אז אתה לא מחנך. אם אתה רק עושה כללים, אז אתה יכול להיות מפקד, אבל אתה לא מחנך. גם אינו מרגיש חוב בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו, יוכלו לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד, ציבור אחד. עשו כך וכך, כי לא בתלמיד ובבן, רק בו במצווה, לבד. הדבר תלוי. הוא יצווה וזאת כל פעולתו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה כמפקד, אני אמרתי ככה יהיה. אולי תצליח, אבל חינוך לא עשית. והשאלה אם הצלחת בחינוך, החינוך נמדד בגם כי יזקין לא יסור ממנה. במכון מאיר אמרו לי להעביר שיעור על הבית היהודי. אז התחננתי להעביר את זה למגיד שיעור אחר. אמרתי, אין לי זקן לבן, צריך מישהו אחר שיש לו יותר ניסיון שיעשה את זה, לא אני. אבל אמרו, לא, 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 לא. אחרי חודשים של ויכוחים הלוך ושוב, נכנעתי והתחלתי להעביר את השיעור. וכל שנה אני נותן התנצלות בהתחלת השיעור. אני אומר, זה בלית ברירה, הכריחו אותי, אני מעביר את השיעור הזה. אבל המדד אם השיעור הזה הוא מוצלח או לא, זה לא איך אתם מרגישים היום. המדד זה עוד 20 שנה, איך הבתים שלכם יראו. ואת זה אני לא יודע. זה למה שאני רוצה שבן אדם עם זקן לבן יעביר את השיעור. אז אני אומר דברים שאני חושב שהם נכונים. אבל המדד בחינוך זה העתיד, המדד זה לא ההווה. הרבה פעמים בני אדם הולכים לאדם, יכול להיות תמיד חכם, שהילדים שלו בני 4-5 נראים מתוקים, נראים חמודים, נראים שיופי, הכל הולך על מי מנוחות. לא שם המדד. חזל אמרו, והגדלו הנערים, שילד מגיע ל-15, אז אתה מתחיל לראות מה הצלחת, מה לא הצלחת. גם כי הזקין, אתה מסתכל טווח רחוק.
זה לא מחייב.
נכון? לילד יש בחירה חופשית.
לא הכל אחריות של ההורים. אחריות של סורי לעשות אולי את הכי טוב.
מסכים.
אבל מה יצא? בידיים של הקדוש ברוך
הוא. בידיים של הילד. בחירה חופשית. מסכים.
זה גם לא פשוט.
מסכים. מה? גם הוא בן אדם. זהו. הוא אחראי לעצמו. אבל אם אתה רוצה לנדוד, אם אתה רוצה להאריך, הערכה היא לא בגיל 5. לא בגיל 9, שהכל מתוק והכל יפה. זה לא, ככה אתה לא יודע. אז המדד זה הנקודה הזו, גם כי יסכים. איפה הוא הולך איך שהוא מתבגר? הייתי במיר בארצות הברית, אז כמו בארץ, צריך לזכור שם דירות. אז שכרתי דירה מאחד מהמגידי שיעורים שם, שהוא היה לו אולצהיימר. זה הגיע למצב שהוא מסתכל על אשתו ושואל אותה מי את, היא נכנס לחדר ולא יודע איך להדליק ולחבות את האור. ממש שכח הכל. אבל היו לו הנהגות שהיו כל כך בטבע שלו, שתריד ההנהגות קדושות של האדם לא מצליח לזכור איך הוא מדליק ומחבא את האור, אבל הוא לא יצא מהמיטה בלי ליטול ידיים. הוא נוגע בנעליים, הולך ונוטל ידיים. הוא מסתכל במראה והוא שואל מי זה? זה הרמה של אי ידיעה שיש לו. אבל היו דברים שהיו, זהו, בטבע שלו. מגיע שעת מנחה, הוא כל הזמן הסתכל לשעון, האם התפללתי מנחה או לא התפללתי. הוא לא זוכר אם הוא התפלל, אבל זה חשוב לו. הוא יודע שהוא צריך להתפלל. זה הכניסו לו משהו, זאת אומרת, גם כי יזכין, גם במצב שהוא בכלל, הוא לא יודע הרבה, אבל לא יסור ממנה, זהו, הוא בדרך. החובת תלמידים כותב, אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד, התמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהעבירה שתיבר באש של מעלה למרום וקדוש וכולו, אף כוחות גופו בקדושה יתגדלו ולתורת השם ישתוקקו, מוכרח הוא להרכין את עצמו לתלמיד המתחנך על ידו. המפתח זה להבין אותו ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכיותו עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה, להוציאה ולהצמיחה ולגדלה. אז קודם כל, הנקודה המאוד חשובה פה, זה שישנו עסק עם אדם שביסודו טוב. ושנית, אנחנו כמחנכים, אנחנו לא הולכים ליצור משהו חדש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזור לגלות. אנחנו צריכים לעזור, להוציא מהכוח אל הפועל. אבל בשורה התחתונה, זה הוא. זו טעות מאוד גדולה שמחנכים לפעמים עושים. השיעור הראשון שהעברתי, לכיתה. נכנסתי לכיתה שהייתה מופרעת לחלוטין. אף מורה לא רוצה לקבל אותה. ההנהלה הייתה מוכנה להעיף את הכיתה מהמקום. כי לא היה מורה שהיה מוכן לקבל אותה. אז אני הייתי צעיר, אמרתי, אני מוכן. בסדר. תנו לי את המשרה, אבל בתנאי שאתם מגבים אותי. אז אני מגיע יום ראשון, ואני מתחיל את השיעור, ואחרי שתי דקות ילד מרים את היד, ושואל, האם אתה אי פעם לימד את הכיתה לפני היום? האם אי פעם לימדת נוער? אז אמרתי לו, לא, בחיים שלי לא לימדתי אף בחור. זה לא נכון. אמרתי לו, בחיים לא לימדתי אף אדם, ואני גם לא מתכנן ללמד פה. אתם חושבים שבאתי לפה ללמד? אני לא באתי לפה ללמד. אני לא אלמד אף אחד מכם. אני באתי לפה ללמוד. אם אתם רוצים להצטרף וללמוד גם אתם, כולנו נלמד יחד. אבל אם אתם לא תחליטו שאתם רוצים ללמוד, אני לא אצליח ללמד אתכם מילה. זה הבחירה שלכם. כן תלמדו, לא תלמדו. אני סך הכל באתי ללמוד. בסוף השנה, כשהיה מסיבת סיום, זה היה כיתה ח', כאילו אחר כך מסיימים, אז הזכרתי להם את השיחה הזו. כשההורים היו, אמרתי, חבר'ה, אני יכול לומר לכם שאני עמדתי בשלי, לא לימדתי מילה, אבל אתם בחרתם ללמוד. אתם בחרתם ללמוד, וזה המפתח פה. האדם, גם כמחנך, צריך לדעת שזה הניצוץ שלו שצריך לעבור. זה לא אני, יכול להיות שההתלהבות שלי יכולה למשוך את ההתלהבות שבו, אבל בשורה התחתונה, אני סך הכל צריך להוציא ממנו מהכוח אל הפועל. מחנך טוב, הרב אליהו כי טוב, כשהוא היה מעביר שיעור, אז הוא היה מסדר את השיעור בצורה שהחידושים היו יוצאים מהתלמידים. הם היו שואלים את השאלות של הראשונים, הם היו נותנים את התשובות של הראשונים. זה מחנך טוב. יש מחנך שרק רוצה לתת את מה שהוא יודע, אז הוא כבר, הוא מדי עסוק בעצמו. אם אתה עסוק בתלמיד, אז אתה מסדר את הדברים שהוא יאמר. הרב פסן זצ"ל, כשהייתי לומד לו, הוא היה ממית במילים. היה אומר, אני צריך להסביר לך יותר, היה אומר משפט, הייתי אומר לו, אני צריך לומר עוד, אז היה אומר עוד משפט, זה היה ממש, כל פעם הייתי צריך להתחנן לעוד משפט של הסבר, כי כל פעם ציפה שאת השאר אני אעשה, מה הוא צריך להסביר לי הכל, אז אני כבר לא לומד, כן? זה המחנך הטוב רוצה שהתלמיד ילמד. הילדים שלי באו, יש בימבה, שני ילדים, בימבה אחד. במקרה זה היה שלושה ילדים, שני בימבה. רבים, מי מקבל את הבימבה? אף אחד לא מוכן לוותר. אז אני מנסה לדבר איתם, פשרה זו, פשרה אחרת, פשרה זו, פשרה אחרת. לא מוכנים. בסדר, אחרי שתי דקות שאני רואה שאני לא משיג כלום, וכל אחד מוכן לצרוח עד סוף היום, כי הוא לא מוכן לוותר. אמרתי, חבר'ה, אתם צודקים. אין דרך לחלק שני בימבות בין שלושה ילדים. אתם צודקים, אין בימבות. אני שם את הבימבות, תולה אותם על הדלת, אף אחד לא משחק בבימבה. אבל אבא, אבל זה ודאי לא פייר, נכון? אמרתי לא. אז ככה אני לא לקח מאף אחד. אתם עכשיו ביניכם יכולים להגיע לשלום, יכולים להגיע להסדר, אתם יכולים לשחק. לא יכולתם להגיע להסדר, אתם צודקים, אין דרך הוגנת. שים חכה על הדלת עד שאולי נקנה אחר, אולי ניתן נתרום צלענים, נחשוב מה לעשות עם זה, אבל שני בימבות עם שלושה ילדים, אתם צודקים, אי אפשר להסתדר. תוך שתי דקות היה הסדר שכולם היו שמחים, מה שאני לא הייתי יכול לעשות. לא הייתי יכול. אני ישבתי שתי דקות, ישבתי, ניסיתי, אמרתי, אולי אתה תוותר, אתה, שעה כזו על השעון, כל מה שניסיתי לא הלך. אבל ביניהם, כשזה היה לצאת מתוכם, הם הצליחו, אני עד היום לא יודע מה היה הסכם שלהם, לא יודע מה היה הסדר, אבל אני יודע שהם היו שמחים. מחנך טוב, מנסה להוציא מהם. והרבה פעמים, זה גם המפתח, כשיש עסק עם חוזרים בתשובה. הרבה פעמים בן אדם בא לך עם שאלה שמאוד מאוד קשה. על פי רוב, אם אתה יושב ואתה חושב איתו, אתה אומר, בוא נחשוב מה אתה שואל. בוא נחשוב יחד עכשיו. אתה שואל כך. אתה אומר, לא כך, אז כך. מה אתה חושב יכול להיות תשובה לזה? בוא נחשוב. הרבה פעמים מתוך האדם עצמו, אתה מתחיל לקבל כיוונים, אתה מתחיל לראות מה הוא בעצם צריך לשמוע. הרבה פעמים להורים יש קושי שילד מתחיל לשאול אותם שאלות, ילד עושה אמבטיה, פתאום הוא שואל מה הבדל בין בן לבת. עכשיו אתה מתחיל להתלבט מה הוא רוצה לשמוע ממני. כאילו אתה מתחיל להתלבט, איזה שיעור אני אמור להעביר לו, מה אני אמור להעביר לו עכשיו? אז ההיצעה הכי טובה זה לשאול אותו מה מעניין אותו, מה מפריע לו, מה מסקרן אותו.
מה אתה אומר?
מה אתה אומר? כן. וגם בחיי נישואין, הרבה פעמים זה המפתח. הרבה פעמים האישה שואלת משהו, ואתה יודע שהיא רוצה תשובה מסוימת, ואתה לא יודע מה היא רוצה.
או שהיא שואלת כי לא רוצה תשובה. היא הולכת להחליט בעצמה, רק
משתפת. אז זה גם אותו עניין. מה נראה לך? אתה בסוף גדל מזה.
הרבה פעמים יקרה מה שהיא תגיד בסיפור
של דבר. בין כל החוצה מה שיקרה.
אז אתה שואל אותה, אז מה נראה לך? אולי ככה, אולי מה? אני מגלגל את השאלה חזרה.
חלק מהמפתח לעשות את המהלך הזה, יש פה כמה דברים שהוא לא מזכיר שצריך לדעת אותם. דבר ראשון, צריך להבין את הגיל של הילד שיש לי עסק איתו. זה לא רק עניין של להבין את הנשמה שלו, זה גם עניין להבין מה אני יכול לצפות מגיל כזה. יש הורים שמאוד כועסים על ילד בן שנתיים שאומר להם לא. אתה אומר לילד, בוא להתלבש, אומר לא. אם אתה מבין את הגיל, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא כבר תביע בטבע שלו, הוא אמור לענות לך לא. אם הוא היה אומר כן, אז אתה צריך לדאוג. אם הוא אומר לך לא, זה בדיוק מה שהוא אמור לעשות. אז אתה צריך להבין עם מי יש לך עסק. בין תבין את אשר לפניך. אז שלב א' זה להבין את הגיל. מה בן אדם מסוגל? מה הוגן לצפות ממנו? והורים מאוד טועים מזה, במיוחד בילדים הגדולים. אחר כך שיש כבר גדול והוא הקטן, אז יש להורים פרספקטיבה. אבל הרבה פעמים בילד הגדול הורים טועים בזה, לא קולטים את הגיל של הילד, יש להם ציפיות שהן לא הוגנות כלפי הילד. הדבר השני שבעצם כדי להצליח בזה מאוד מאוד נחוץ, וגם כן הדור שלנו מאוד נכשל בו, זה להיות במצב שאתה שפוי, שאתה ישנת כמו שצריך. אם אתה מגיע לחנך ילד ואתה סחוט, אתה לא ישנת אתמול בלילה, יכול להיות כל הסיבות המוצדקות שבעולם, אבל בשורה התחתונה אתה מגיע בלי עצבים, ואז לך תגלה את הניצוד שבנשמתו. כתוב בירושלמי שהיה אחד מהמוראים שבא לעיר ושאל אותם מה הסיפור עם זה, אני רואה אותו כל כך עייף, אמרו, הוא צדיק, הוא ער בלילות והוא צם והוא מלמד תינוקות. אז תפס את אותו מלמד ושאל אותו, תאמר לי, החורש בפרתו בלילה ומזכירה ביום, מה דינו? כל הלילה הוא חורש בפרה, אז בבוקר הוא מזכיר אותה כאילו היא רעננה, מה דינו? זאת אומרת לו, הוא גוזל. כל מי שסוחר את הפרה חושב שהוא מקבל פרה טריה, מוכנה לעבוד, ישנה כל הלילה, הוא חרש בה כל הלילה, גזל. אמר לו, אמה במלאכת בשר ודם כך, במלאכת שמיים על אחת כמה וכמה. וכותב הבית יוסף בהלכות מלמדים, אין לך מלאכת שמיים גדולה מזו. אין מלאכת שמיים גדולה מללמד תינוקות, מללמוד עם תינוקות של בית רבן. אז אנחנו צריכים לדעת שכדי להצליח, זה כבר כתוב בירושלמי, שבן אדם חייב לישון כמו בן אדם. זה לא הולך שבן אדם יש לו העצבים שלו שחוקים. הדור שלנו כל הזמן, אנחנו לא הולכים לישון בזמן. יש לנו תאורה בלילות, האדם הממוצע בכלל לא שם לב מתי זה שקיעה. אין לו מושג. חלק מהמתח, אבל חלק מהמתח זה שאנחנו לא ישנים כמו שצריך. אז כדי שבן אדם יוכל באמת להצליח בדברים האלה, לראות את הניצוץ שבילד, אני צריך מסוגל לראות.
זה הניצוץ שבו יאיר.
יפה. וכיוון שכן, לא בכל הנערים שווהו החינוך. תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו וכולו. ונתנו כבר שלוש נקודות חשובות, נכון? טבעו, לכל ילד יש טבע אחר, דעתו, לכל ילד יש יכולת אחרת בדעת, ומידותיו יש כל אחד תכונות אחרות, ואותם על המחנך להכיר. הרבה פעמים במכון מאיר באים תלמידים שואלים אותי, בוא נתכנן יחד את הסדר לימוד שלי, מה אתה מציע שאני אעשה בשנה שאני פה? אני על פי רוב לא מוכן לענות לשאלות עד שאני לא מכיר את הבן אדם. יש לי מסורת מהרב פסן זצל שקיבל את זה מהרב גוסמן זצל, שלפני שאתה פוסק שאלה אתה צריך לפסוק את האדם. אתה לא יכול לפסוק שאלה עד שאתה לא פוסק את האדם. תבין מי הוא האדם, תבין באיזה מדרגה הוא, איפה הוא חז, מה הקשיים שלו בחיים, אז תתחיל לדבר איתו הלכה. הלכה זה לא רק מה שכתוב בשולחן ערוך. כדי לדעת לענות הלכה כהוגן, אתה צריך קודם להבין מי הבן אדם, מאיפה הוא בא, מה הקשיים שלו, מה השעת הדחק שלו, מה לכתחילה, מה הבדיעבד שלו, מי הוא. יש הבדל בין בן אדם שרק היום מתחיל לשמור שבת ובן אדם שעוד לא שומר שבת. יש הבדל בין בן אדם שקם בתיקין כל יום ושומר תורה ומצוות עד קצה כל הלכה, ובן אדם שעוד לא במדרגה הזו. צריך לדעת איזו תשובה לתת לכל אחד. המחנך צריך להכיר את הנער, ולא די לו למחנך אם רק את עצמו ודעתו בלבד יכיר. הרבה פעמים בן אדם יש לו מערך שיעורים, הוא יודע טוב טוב מה הוא רוצה להעביר, אבל זה לא מספיק. כי גם במתחנך הדבר תלוי, לא בדעתו וכוחות עצמו בלבד ישמש ויפעל, יצווה ויורה, רק גם בדעת וכוחות התלמיד יוחז, ישמש ויפעל. ולא מה שיצווה ויחנך לזה, יצווה ויחנך לתלמיד אחר, השונה ממנו בטבע, רצון, מידות וכולו. אם אתה שם לב שהתגובות שלך זהות בין תלמיד לתלמיד, אתה יודע שאתה לא מחנך. אם אתה אומר את אותם משפטים לכל תלמיד, אתה לא מחנך, אתה לא מבין אם יש חסר. וזה רמז לנו שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרכו של כל אחד ואחד. הרב יחזקאל אברמסקי היה מכין שיעור לבלבטים. הוא היה אומר שהוא עובד 15 שעות להכין את השיעור. 3-4 שעות מה לומר ו-11 שעות מה לא לומר. ששחזקים בני אדם, תכף לדעת, מה הם לא יכולים לשמוע? איזה דברים לי יש לומר כי אני רוצה לומר, אבל הם לא צריכים לשמוע. וזה דבר בפני עצמו. הרבה פעמים בן אדם מגיע לשיעור, יש לו את הדברים שהוא רוצה לתת. זה לא אומר שזה מה שהם צריכים לשמוע. מגיד שהוא טוב, קולט עם מי יש לו עסק ומה הוא צריך לשמוע. זה לא קשור למה אני הכנתי ומה אני רוצה להעביר. אני צריך להיות מספיק עם תוכן שאני קולט מה הם צריכים לשמוע. טוב, נמשיך פה בזאת שמחר.